טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק א', פסקה י' באורות ישראל, זה נמצא בעמוד קמ"ב. אני אקרא את כל הפסקה העמוקה הזאת ונחזור. כל מה שהוא ראוי לעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית, המקושרת עם כל יסוד המציאות. כיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשות מגיע לרשימה נפשית, אין הארס פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית, הולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד החידור התוכי של החיים. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי ההרגשה של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בקור הברזל, שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו, והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם הולך ומתמוטט, וצרת החיים גדולה, והערה באה, אור השם נגלה על הר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורו תורה מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, ראה העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. לא עשה כן לכל גוי, שפטים בל ידעום, כי אינם מצווים. אין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית. זהו רז מיוחד לישראל. טוב, אז נתחיל. כל מה שהוא ראוי לעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. מה הכוונה? כל מה שראוי לעשות בעולם הזה, בעולם, בהיסטוריה, לצאת אל הפועל, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. מה זה מהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות? הכוונה היא כזאת. למציאות יש סדר. יש סדר שכלי. שכלי במובן הזה שזה אוצר הרוחניות ההווייתית. מהות השכל פה זה לא של האדם, אלא כמו שהראשונים מדברים על החוכמה האלוהית בתור שכל. אז כל מה שראוי לעשות, הוא כבר, יש לו הכנה, הכנה מסודרת. עוד לא יצא אולי אל הפועל, חלק כבר יצא אל הפועל, חלק עוד לא יצא אל הפועל, זה לא משנה. בכל מקרה, הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. הוא חלק מהסדר האלוהי. כמו שרואים, במעשה בראשית כתוב, והארץ הייתה תור, זה מלכות בבל. ובור זה מלכות פרס ומדי. וחושך זה מלכות יוון, שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרותיהם. ועל פני תהום זה מלכות אדום. היא ארוכה כמו התהום, ואתה טועה על קנקנה, היא כל כך רחבה, ארוכה. ורוח אלוהים מרחפת בני המים. זה רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת, התכלית העתידית של העולם היא כבר על הפסוק השני של מעשה בראשית, מוזכרת במדרש חז"ל. רוח אלוהים, זה הדינמיות ההווייתית. כל מה שצריך לצאת אל הפועל, ימות המשיח ותחיית המתים, הכל הכל הוא כבר מוטבע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. מהי הפקמינה? וכיוון שנעשה להפך עם מה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. יש סדר אלוהי למציאות. המהר"ל אומר שהתורה, אנחנו נראה את זה במשך הפסקה, היא הסדר של המציאות. הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה וברא את העולם. ומי שמתנהג הפוך מהסדר האלוהי של המציאות, ממה שראוי לעשות, הוא לא מודע למגמות, הוא לא מודע לתכלית, הוא מנמיך, אז הוא מתנהג, זה כמו אדם שחי את סידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. אתה חושב שאם תשתה נפט זה יהיה לך טוב? מה אתם אומרים? אם תאכל מסמרים, אפילו לא לאכול מסמרים, לעשן סיגריה, הרי הריאות אין להם יכולת לפרק את כל הרעלים האלה, אדם, הם לא נועדו בשביל הדבר הזה. זה לא יכול לפרק מזון, אבל לא לפרק עשן. אז זה נדבק, אז זה מנגד, אז האור שלך מזקין, הריאות שלך משחירות, הקול שלך נסדק, ציפורנה שלך מציבות, השיער שלך נושר, וההופעת השם בך הולכת ומסתלקת, כיוון שאתה חולה ולא חזק. זה לא מתאים. אדם לא יכול לחיות במים, נכון? לא יכול. יכול לשחות כמה דקות במים, כמה שעות אפילו, אבל לא יכול לחיות כדג, נכון? זה לא, הוא לא בנוי לזה, נכון? זה יחריב אותו לחיות כל היום במים. גם לנסות לעוף כמו ציפור זה יחריב אותו. זה לא מתאים לתנאי החיים שלו. הוא מתנהג בסידור גופו באופן המנגד. ככה מי שהוא הולך, הפך החוק המציאותי המוסרי. העולם הוא נברא בחמישה ממדים. עומק טוב ועומק רע זה הממד הפנימי יותר. הממד המוסרי, כמובן בספר יצירה. ואתה לא יכול לחיות בצורה שהיא רק גשמית, היא רק חומרית. אתה אוכל, ישן, נהנה, זה מאוד נחמד. אבל מה עם המוסר? הנציב על פרשת עקב, אומר, היה עקב, תשמעו מצוותיי. הוא אומר, זה משל, משל לאדם, לאבא, שהוא גם רופא, ובא לבנו, ואומר לו, אולי הרב קוק הוא לוקח, האמת שזה רעיון כל כך כללי, אבל אתם יודעים שהרב קוק למד אצל הנשיא מוולוז'ין, יכול להיות שהוא מושפע גם מהפירוש הזה, הוא אומר, אבא שהוא גם רופא, והוא אומר לבן שלו, אני מבקש ממך, אני מבקש ממך, שתאכל בריא, שלא תאכל את הדברים האלה, זה מזיק לך, ולא תעשה את המעשים האלה, זה הורס אותך, הגוף שלך לא בנוי לזה, אני מבקש ממך. ככה אומר הנציב, הפרשת עקב, היה עקב תשמעון אל מצוותיי, וכולי וכולי, כל הברכות יבואו לכם, כי זה הסדר הפנימי שאתם בנויים בו. התורה, אבל אם אתה מתנהג לא כמו התורה, אז החוק המציאותי הזה, שנקרא שכר ועונש, הוא לא יפסח עליך. אתה כאדם היודע מה תקנת גופו ולא מתנהל על פי זה. אדרבה, מתנהל על ההפך מזה. אז כל הקושיות הם עליך. וכל הצרות אתה הבאת על עצמך. זה לא, זה משהו מאוד מהותי, השכר והעונש בכל התנהלות העולם. אז לכן יש פה בעצם הליכה נגד הסדר ההווייתי, נגד השכל והמהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות, נגד החוק הפנימי. אתה לא יכול להתהלך נגד זה. אתה יכול להתהלך, יש לך בחירה חופשית, אבל אתה לא באמת יכול להתהלך. כי בסופו של דבר, הבחירה הרעה תהיה לה הרבה תולדות, מרחיקות לכת. זאת אומרת, אדם יש לו טבע גשמי. לא יכול ללכת נגד הטבע הגשמי שלו. הוא יכול ללכת, אבל יהיה לזה הרבה בעיות. יש לו גם טבע רוחני, טבע נשמתי, זה מהות השכל מה שהוא קורא לו. ההוויה הרוחנית, טבע נשמתי. אבל גם להוויה כולה יש טבע נשמתי. ההוויה כולה היא בנויה כאדם, כאדם בעל סדר. סדר זאת התורה. זה יכול לזהם את הנערות ואת הימים ואת האוויר. אבל מתישהו תהיה לזה השלכה? אתה יכול לעבור עבירות ולחיות בצורה נמוכה וחומרית ורשעית, אבל יהיה לזה הרבה השלכה. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. כלומר, אם הגילוי של ההשתלשלות, כלומר, אדם הוא לא עשה מעשה במזיד, עשה אותו בשוגג, עשה אותו באונס, אז ההרס הוא לא פועל, לא פועל כל כך, לא פועל בכלל. עשה אותו בטעות, נו. זה החומרה הגדולה בעשייה במזיד, פשע, אדם עדוק בעבודה זרה, אז זה רשימה נפשית מאוד כבדה. הדבר הזה הוא מארס את הכל. זה העבירה הכי חמורה בתורה, עבודה זרה. אדם הזה יש לו תוכנת הפעלה חדשה, הוא כבר כל החיים שלו הם מסתרגים סביב רעיון נמוך, רשעי. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית. ההולכת וזורמת בעולמים מגיעה עד החידור התוכי של החיים. הייתי שם פה נקודה, בסדר? מה רוצה לומר פה הרב? אתם יודעים, אצל הגויים יש כל מיני תיאוריות שעולות ויורדות. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם, הרב כותב על פרשת ויצא, לזבובים כאלה, זבובים. זה נועד לרומם את האומות בכל מיני רעיונות שעולים על במת ההיסטוריה ויורדים. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, אבל זה לא שייך לעם ישראל. משל לתינוק שישן בעריסה וזבובים יושבים עליו, סתובבים סביבו, כיוון שבאה מניקתו, שחה עליו מניקתו, פרחו כולם. אמרתי לכם את זה כבר. במדרש רבה, זה על פרשת ויצא, חלום יעקב, מניקתו זה הקדוש ברוך הוא. פה המחשבות האלה הן לא שייכות אלינו. למה הן לא שייכות? מה, אתה לא יכול ללמוד קצת דמוקרטיה? מה? קצת מדעי המדינה? אתה לא יכול ללמוד קצת סוציולוגיה, קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה? למה קצת עבודה זרה? למה אתה כזה כבד? לא יכול להתפתח? תשובה? אין לנו צורך בזה. יכולים ללמוד. זה רק ינמיך אותנו, יזיק לנו, יתמה אותנו. אין לנו צורך בדבר הזה. מדעי החומר? אין בעיה. תביא. רוצים ללמוד. מדעי הרוח? זה... אני אגיד לכם. תיאוריות אנושיות, סברות, מעורבב, אור וחושך. טעות עם אמת, אין לנו צורך בזה, כי התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית. עסוק בתורה. התורה היא אוצר רוחניות ההווייתית, היא מהות השכל וההוויה הרוחנית, היא נשמת היש, נשמת העולם, הסדר האלוהי של המציאות. אז מה יש לך ללמוד? המקסימום שהגויים יגיעו אליו אחרי אלפי אלפי גישושים בחושך, המקסימום שהם יגיעו זה למה שהתורה אומרת לנו כבר אלפי שנים. אז מה יש לחפש שם בכלל? אתם מבינים? פשוט תלמד תורה, כנס לבית המדרש ועסוק בתורה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. אתה רוצה להיות מהנדס? לך לטכניון, לך למקומות שלומדים, זה לא תמצא איך להיות מהנדס בתורה, בסדר? זה משהו אחר, זה בסדר גמור. אני מדבר פה על הדרכה המוסרית, על הדרכה של החוכמה הרוחנית. זה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית, ההולכת וזורמת בעולמים, ומגיעה עד חידור התוכי של החיים. הרי אנחנו חיים את התורה, אנחנו מתיישרים, התורה היא נקראת תורת חיים, כי אנחנו חיים אותה. אנחנו, זה חודר פנימה אלינו, עד חיי הפרט, חיי הכלל, חיי האומה. ישראל נזדקחו כל כך, עד כדי ההרגשה של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. אתם מבינים מה קורה פה? עם ישראל, הוא עבר בקור הברזל של מצרים, הוא הסתלק מחטא אדם הראשון, מזוהמה שהטיל הנחש הקדמוני בחווה, בכל היסורים של מצרים, והתעלנו, נזדקחנו כל כך, עד כדי כך שיש לנו הרגשה, זה כבר חדר אלינו, לא רק להבנה, אלא להרגשה של אי אפשר לחיות הפוך, אי אפשר לחיות בהיפוך הסידור העליון המקיף והחודר. אנחנו חייבים לחיות את התורה. נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא כתוב במדרש שהוא בא אל אדום, אמר להם, אתם רצונכם לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? לא תרצח. הוא אומר, כל עצמם של אומה זו לא נבראה אלא על החרב. לכן כתוב, על חרבך תחיה, נכון? זה לא מתאים לנו, לא תרצח. לא מתאים. והיה בא לבני ישמעאל, אמרו, מה כתוב שם? לא תגנוב. זה העצמיות שלנו. זה כתוב על פרא אדם ידו וכל ויד כל בו. מה, לא תגנוב? אנחנו לא יכולים לחיות אותו. בא לבני עמון, אמרו לו, מה להם? מה כתוב שם? אמרו לו, לא תנאף. אז אנחנו, כל האומה שלנו קמה על הניוף, נכון? בנות לוט. אז מה, אנחנו לא תנאף? אנחנו לא יכולים להיות... לא אנחנו, נכון? זה, 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 זה דולפין שהוא יהיה חסידה. זה אישר ככה. טוב. בא בני ישראל, אמר להם נעשה ונשמע. אמרו לו נעשה ונשמע. משהו מיוחד, נכון? למה? מה זה מבטא? התורה היא נשמתנו. היא תבועה בנו. אנחנו כל כך הזדקחנו שם ביצירה האלוהית של עם ישראל במצרים. עד כדי כך שהתורה היא שייכת לנו. שבגלל שאנחנו כל כך הזדקחנו, בגלל שאנחנו ישראל, קיבלנו תורה. לא הפוך. לא בגלל שקיבלנו תורה אנחנו ישראל, אלא בגלל שאנחנו ישראל, בגלל שאנחנו בני בכורי ישראל, שאנחנו חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו. כן, תורה ציווה לנו מורשה קהילת יעקב. אז אנחנו לא יכולים לחיות אחרת. גם אם אנחנו חיים אחרת, אז אנחנו לא באמת יכולים לחיות ככה. זה לא חיים. רשעים בחייהם קרויים מתים. ואדם מרגיש, הוא מרגיש שהוא מחלל שבת, שזה לא נכון. הוא מרגיש את זה. אני לא יודע אם הוא מודע לזה, יודע בדיוק מה הוא מרגיש. הוא מרגיש לא טוב. הוא מרגיש לא טוב מכל מי לשקר. הוא מרגיש לא נוח, משהו מבפנים אצלו מתכוות. הנפש שלו לא נותנת לו לחיות ככה. כמובן אפשר לקלקל, אפשר לעבות את הרגשות הגסים, אפשר... אבל זה, המקרה לא יתמיד. איך אומר המהר"ל? המקרה לא יתמיד. מה שעצמי לנו זה שאנחנו כולנו עם השם. אנחנו חיים את הסדר האלוהי. אנחנו מזוכחים, הלכלוך חיצוני לנו. שוטפים את הידיים, מתנקים. האבות הוטבעו בזה כבר במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בקור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי זו, מידה זו, שם מפרט את המשפט הקודם, והידיעה הפנימית היא הידיעה מרגשת, שהיא בזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים את תנאי החיים ללכת על פיה. אני אסביר את מתחילת המשפט רגע. האבות הוטבעו בזה כבר מעט רוחם. האבות הם היו ענקי ענקים. אברהם אבינו, הוא היה כל כך ישר, עד שנעשו כליותיו כשני רבנים, והיו מלמדות אותו תורה. הוא קיים את כל התורה, כולל עירוב תבשילים, עירוב חצרות. אפילו מילי דרבנן, גמרא אומרת, הוא כבר קיים. הוא כל כך היה ענק, הרגיש את זה. הרגיש את תביעת נשמתו. הרגיש אפילו מילי דרבנן. כמי שאינו מצווה ועושה, קיים את כל התורה כולה. וגם כן יצחק, וגם כן יעקב. בסדר? כי הם הרגישו את זה. אתה מבין? אדם רוחני זה גם המשך הפסקה. שהוא מרגיש את הטבע האלוהי שלו, הוא מרגיש את הטבע הנשמתי שלו, הוא מרגיש את החוקיות הפנימית, הוא מצליח לבטא את זה, בגלל הכישרון הרוחני הגדול שלו, הוא חושף את זה, הוא רץ קדימה. לפני כולם, אברהם העברי, שכל העולם בעבר אחד של הנהר, הוא בעבר אחר. הוא כל כך התעלה. הוא היה במקום אחר לחלוטין. אז הוטבעו האבות בזה כבר במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בקור הברזל של מצרים, עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. כלומר, אנחנו עם שהוא אברהם, יצחק ויעקב. זה הטבע שלנו, זה האופי שלנו. אז זה שייך, התורה שייכת לנו. והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת. מה שאמרנו, נעשה ונשמע. הרגשנו, קודם כל אנחנו נעשה כל מה שהשם מצווה עלינו. אחר כך נשמע למה עושים, אז זה לא כל כך משנה. גם אם לא נשמע נעשה. גם אם לא נדע את המהות של הפנימית, של ההלכה הזאת, של המצווה הזאת, בכל זאת נקיים אותה. כי ככה, עם ישראל כל כך התעלה בטבעו הרוחני, בסגולת נשמתו, להרגיש את ההופעה האלוהית, להרגיש את הציווי האלוהי, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים את תנאי החיים ללכת על פיה, ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא לפועל את גילוי החיים בהנהגה, לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט, וצרת החיים גדולה, והערה באה, אור השם נגלה על הר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורו תורה מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו. מה אומר פה הרב? הוא אומר ככה, תראה, עם ישראל כל כך התעלה, האבות כל כך היו במעלת רוחם, שונים, מוסריים, קדושים, בעולם מושחת, עקום, מסובך, והבנים שלהם גם כן, מצרים, זה ההבדל בין אור לחושך, ההבדל בין ישראל למצרים. זה ההבדל בין הקודש ובין הטומאה. הם באו לתעלומה פנימית. לידי מידה זאת, תעלומה פנימית, יש פה תהליך אלוהי, שמרגישים את העולם הרוחני, ואז באה התורה וניתנה. התורה היא בעצם ניתנה לנו, כי אנחנו עם ישראל. היא באה לתת לנו הדרכה נצחית למה שאנחנו בעצם מרגישים. האבות לפחות הרגישו, התעלו. משה, דוד, אחר כך, בהמשך, התעלו להרגיש את הטבעיות הנשמתית של התורה. את האופי האלוהי שמתבטא על פיה של עם ישראל. את הנצחיות שלה, את החשיבות שלה. נוסחת החיה, וזה מדריך עליון שיוציא לפועל את גילוי החיים שהוא כבר קיים. תורה זה לא מצוות מבחוץ. זה מצוות מבפנים. זה גילוי הנשמה, המצוות. זה תרי"ג עיתין כתוב בספר הזוהר. עצות, עצות איך להתמיד במצב הרוחני העליון, איך להביא את העולם לתיקונו, אבל אנחנו כבר שמה. בסדר, אבל יבואו דירות ובלבולים, זה צריך להיות כתוב, חקוק על הסלע, זה צריך להיות מודרך בגמרות ושולחן ערוך, כי יהיו גלויות ויהיו קלקולים. בסדר, בסדר, כל הנביאים הם באו בשביל ליישר אותנו לקיום התורה, לחיות על פי טבענו האלוהי. אבל החידוש הגדול פה של הרב, זה באמת הבנה מאוד פנימית ורזית. התורה היא חקוקה בנו, היא טבעית לנו, התעלנו כבר לחיות אותה. ואם לא היינו מקבלים הדרכה, אם לא יהיה לנו מדריך עליון להוציא לפועל את גילוי החיים שהוא כבר קיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, שהיא כבר דוחפת, אבל אתה צריך משהו קונקרטי, אתה צריך משהו מעשי, אתה צריך משהו בהיר, לא רק תחושות, כי תחושות יכולות להוביל גם לעגל הזהב. אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה, והערה באה, אור השם נגלה על הר סיני. ומשה הראה הצער טובו, לסוד הדר זיוו, לאורות תורה מורשה, קהילת יעקב, לכל הדורות יש כאן מורשת, עתיקה מורשה, אלא מאורסה, שהתורה היא מאורסת לעם ישראל ולא לעם אחר. לכן גוי שלמד תורה חייב מיטה. מה הכוונה? שסוקלים אותו בבית דין? לא, הכוונה שזה ממית אותו, זה לא מתאים לו. לנו זה מתאים? לא, זה לא מתאים. לנו זה מתאים כי הטבע שלנו הוא כזה אלוהי וקדוש, אשר בחר בנו מכל העמים. ולכן נתן לנו את תורתו. ואצלהם זה שעשוע אינטלקטואלי, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, זה הופך להיות מדרש טעות ואליל, כמו שהפכו את כל התנ"ך לספר איזה סמרטוטי כזה, עם פירוש נוצרי, הכל מעוות, אין לך רשע גדול מזה שהופך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל, רש"י אומר בברכות י"ב. זה נורא והיום, אתה רואה שהם לא מבינים, שזה מגשימים את הכל, הופך להיות קומיקס כזה, ילדותי וחיצוני, זה לא מתאים לכם, תעזבו את זה, תעזבו, תראה את האסלאם, מסובך כל כך, כל העולם סובל. אז זה, התורה היא מורשה, קהילת יעקב, היא מאורסה, זה קשר של חיים, נערה, הם באים על נערה מאורסה, הרשעים האלה, ולא, זה מורשה, קהילת יעקב זה קשר של חיים, זה לא אהבה רומנטית, אנחנו חיים את התורה, זה עצם החיים שלנו, שייך לקהילת יעקב דווקא, לבשם עולם ומלואו, זה לעלות, לבשם ברב, זה כוונה לרומם, לעדן, לעלות את כל העולם, להביא אותו לתכליתו. טוב, עכשיו הוא לומד פה עיקרון, מאוד חשוב, לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. מה הוא אומר פה? מי זה כל חסיד? חסיד זה אדם שהוא כבר לא צדיק, הוא למעלה מזה. הוא כבר מחמיר, הוא כבר עושה לפנים משורת הדין, הוא כבר כולו אדם כללי ומתחסד עם קנדילי, עם כנסת ישראל, הוא עוסק בסתרי תורה לפעמים, בדרך כלל. כל דורש מוסר וצדק, שזה זה אזור מותניו ואזור חלציו, זה מה שמניע אותו, מוסר, צדק. הוא, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא העיר לו. איך העיר לו? איך העיר לו? דרך נשמתו. הוא גילה משהו, הבין משהו, הוא הבין שמשהו צריך לעשות, משהו צריך לקיים, משהו צריך לגדור במציאות, משהו צריך להפריח. הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. זאת אומרת, אם הגעת כבר למקום הזה שיש לך הערות פנימיות, שיש לך תביעה פנימית, אתה חייב לקיים אותה. אם לא תקיים אותה, אתה מעכב את כל תיקון העולם, הרי כל, אמרנו, כל מה שהוא ראוי לעשות הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. אז עכשיו משהו שטבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית, הוא יצא, הוא מבקש להתיילד במציאות על ידך, אז מה, תכבוש אותו? כמו שנביא כובש נבואתו, חייב מיתה, נביא כזה, אתה תכבוש את ההבנה שלך. הנה, אדם הוא מבין, ברמה הכי פשוטה, זה לא בריא לי לאכול קמח לבן, מרגרינה, שומן רבוי, זה לא בריא. סתם אני נותן, סתם, אני אומר דברים פשוטים, כן? סוכר לבן, טטרזין, סנסט ילו, מונוסודיום גלוטומט, לא בריא לי. נו, אז למה אתה אוכל נקניקיות? רק היום. נו, אתה אדם לא רציני, חביביק. נכון? מה? אם אתה הבנת כבר שזה מסרטן מספר אחד, ושזה פוגע בתאים של המוח, מונוסודיום גלוטומט. ובארצות הברית הוציאו את זה כבר לפני המון שנים, עשרות שנים. אסור לתת את זה אפילו לכלבים שם. יודעים? מה? איפה זה לא? איפה זה? זה בהמבורגרי, זה בנקניקיות, זה באבקות מרק, זה ב... כל מיני חטיפים, המון חטיפים. זה נקרא חומר משפר טעם, מונוסודיום גלוטומט. זה דבר נורא והיום. אני חושב שאת זה הוציא, אולי תטרזין הוציא. יכול להיות שאני אתבלבל עם תטרזין, לא משנה. דבר גלוי וידוע שזה מסרטן מספר אחד מהרמה הכי גבוהה ופוגע בתאים של המוח. אבל זה משפר את הטעם. אבל אני הבנתי שאני מעדיף לאכול משהו בלי משפר טעם ולשמור על עצמי. נו, אז באמת יחיה ככה, אתם מבינים? טוב, זה ברמה הכי נמוכה, יש פתאום אדם שיש לו הבנה שצריך לעשות משהו בחברה הישראלית, צריך להקים איזה מפעל, צריך ללכת ליישב איזה גבעה, צריך להקים איזה ישיבה, צריך ללכת להקים איזה מפעל חסד, איזה ללכת להקים מפלגה בפוליטיקה, לא יודע, מה שאתה הבנת, אבל זה באמת הבנת, אתה כבר חסיד, אתה כבר... דורש מוסר וצדק, והקדוש ברוך הוא, הוא הגיע, הביא אותך למצב הזה, הגיע דעתך לגלות רז מוסרי, ואתה רואה שבמקום שאין איש, אתה חייב להיות איש, השתדל להיות איש, כי אין מי שיעשה את זה. אז כל העולם תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה, כמו שאומר הרב אלישע. הבנת מה התפקיד שלך? סעלה. כן? תמיד הוא אומר את זה. אז סעלה, קדימה. זה התפקיד שלך, זה השליחות שלך. סעלה. טוב, יפה מאוד. אנחנו מבינים. למה? כי הנשמה התבחרה פה, התבגרה, התעלתה, התעדנה. אז עכשיו, אז אתה תהיה שורש להמון נשמות. אתה תציל לא יודע כמה דורות, כמה נשמות. אבל אם אתה תכבוש את החובה הזאת, אז מי יאיר לנו? הרי כל אחד שנשמתו ירדה בדור הזה. יש לו תפקיד שרק הוא יכול לעשות, ואף אחד אחר לא יכול לעשות, ואם הוא לא יעשה, אז לא יעשו אותה. זה ספר תורה שהוא חסר אות, כי כל אחד מישראל הוא אות על גביל המציאות, ואם אתה לא תכתוב את האות שלך על גביל המציאות, איך גאולת ישראל תצא לפועל? אתם מבינים? זה הבנות מאוד פנימיות. זה אותו דבר כמו מתן תורה. מתן תורה היה חייב לצאת אל הפועל. הגיעה השעה. אם לא הייתה הצהרת העולם גדולה, אז אור השם נגלה על הר סיני. ואם דבר ראוי לעשות והוא מתנהל ההפך, אז זה פוגע בכל הסדר של ההוויה. זה מעכב את כל הגאולה. זה מנמיך את כל המערכת. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. הללויה, על כן אינם מצווים. ומן מהלך הטבע פועל אדם ביחס להדרכתם התורית, זהו רז מיוחד לישראל, דווקא ישראל. רב טאו כותב את זה באמונת איתנו, על הפסקה הזאת. הוא אומר שדווקא ישראל, שהם כל כך הזדקחו להרגיש את החוק המוסרי של המציאות, את העניין של השכר והעונש, אז הם צריכים לחיות על פיו. והגויים שלא, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים לא ידעום, הם לא מודעים, אז הם לא מצווים. אז העולם לא מתנהל על פיהם, הוא מתנהל על פי מעשיהם של ישראל. אז מה, הם לא משפיעים? הם משפיעים ברמה הכי מקומית, חיצונית, אבל אתה משפיע על שורש החיים, אתה משפיע על הכל, על כל המערכות. דע מה שלמעלה, ממך, הכל ממך. ואין מהלך הטבע פועל על ידם, ביחס להדרכתם התורית, כי הם לא מודעים, אז מה אתה יכול לעשות? זהו רז מיוחד לישראל. דווקא ישראל הם לב האנושות ולב המציאות ונפש החיים, בגלל שהם הזדקחו כל כך במצרים, ויש להם תפקיד אחר, תפקיד מוסרי, תפקיד אלוהי, תפקיד של קודש, קשור למצוות, ללימוד התורה והתפילה, וכל תפקיד מילוי חובה מגולה שהגיע דעתו של כל חסיד או דורש מוסר וצדק לגלות. הרי יש עוד מה לקדם, הרבה, יש מדבר שלם להפריח, לא מדבר במצפה רמון ושדה בוקר, אלא מדבר רוחני אדיר. היום כל אחד הוא כמו חלוץ, זה יש מדבר רוחני, אנחנו חיים, יש השפעה כזאת גדולה של תרבות המערב, כזאת היא חדירה של הגויים וגויות ובעיות, אז הבנת משהו שאתה נתבע אליו, זה מילוי החובה המגולה שלך, העולם כולו תובע שתצא לדרך, שתגדור את הדור, שתגלה לנו אורות חדשים, שתיטיב עמנו, אחרת אנחנו כולנו מושפעים, כמו נביא הכובש נבואתו. ברור? זה השורש של נביא הכובש נבואתו. זה השורש. כי הרי אדם הוא מרגיש את נשמתו מדברת, את הקול האלוהי הפנימי, והוא בודק את עצמו כמובן, כי גם היצר הרע יכול לדבר דיבור פנימי. הוא מטעה את האדם, לא, הוא בדק, הוא מבין, ובדק את עצמו לתלמידי חכמים, בדק את עצמו לתורה, הוא חייב להופיע את הדברים האלה. טוב, עד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בשורות טובות.